שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אליי. אנחנו כאן עם קטעים נבהרים מתוך חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל אייטמן וניצה מזוז. היום בתוכנית ננסה להתעמק במושג תורה, או ביתר דיוק תורה שבעל פה. נברר את הביטוי תורה לשמה, נדבר על המשנה, על הזוהר, על השפה המקודדת שבהם נכתבו הספרים שכתבו המקובלים, ומה מוסר מורה לתלמיד שלו. בואו נצא לדרך עם קטע ראשון, המאבק על תורה לשמה.
מה באמת היה מהות הדברים של מה שהתרחש בתוך העם היהודי ויצר מחלוקת
זה לא הייתה מחלוקת בין בעת או נגד תורה שבכתב או תורה שבעל פה או בין שתי התורות האלו.
כן.
אלא הייתה מחלוקת להיאבק בעד לשמה או לא.
להיאבק בעד מה?
לשמה.
לשמה או שלא לשמה. שמה זה?
לשמה זה נקרא על מנת להשפיע, לקראת אהבת הזולת, למעלה מהדעת, לרפות את האדם מהאגו שלו, להתעלות מעל האגו. זה נקרא לשמה. ולא לשמה זה נקרא שאנחנו יכולים לחיות בצורה כמו שאנחנו, ואז אנחנו משאירים כל הספרים האלו,
כן,
כדי ללמוד מהם, אבל לא מטפלים בטיפול האדם, בטבע האדם. לא לעשות מאדם דמות האלוקית. זאת אומרת, ממש להביא אותו לדרגת השפעה ואהבת הזולת ואהבתך כמוך, לא. זה כמו שרבי עקיבא צעק,
כן.
ואהבתך כמוך זה כלל, כל התורה כולה. שהוא רצה לעצור הידרדרות של עם ישראל. אז על זה בעצם היה מאבק. כתוצאה מרבי עקיבא,
כן.
שתלמידו רבי שמעון,
כן.
הוא כתב ספר הזוהר, ויצאו משם מקובלים, והמקובלים האלה הם בכל זאת אמרו, לא, אנחנו נדאג בכל דור ודור לאנשים כאלה שיוכלו, שישתדלו לפחות, ישתדלו להגיע לאהבת הזולת וממנו לאהבת השם, על ידי חיבור בין כולם, כדי לתקן את השבירה,
כן.
שבירת הנשמה של האדם הראשון. והם המשיכו את זה דורות דורות, אבל הם היו מאוד מאוד קומץ מצומצם של האנשים, וגם כן לפעמים לא היו מחוברים ביניהם, כי בינתיים כל עם ישראל הוא התפזר בין העמים, אז היה אחד באיטליה ושני בליטה ושלישי בהולנדיה, נורווגיה וכן הלאה. בקיצור, היה לפעמים קשר באותם הזמנים, כן? לפעמים קשר ביניהם, וגם כן לא הרבה. וגם כן, הם היו תמיד תחויים, לא אהבו אותם, ממש דיכאו אותם, אותם היהודים בעצמם. עד כדי כך שנגיד בזמני של בעל שם טוב, אז הלשינו לשלטונות, על המקובלים האלו, והכניסו אותם לבית סוהר, ובקצור יש הרבה על זה סיפורים. זאת אומרת, תמיד האלו, המיעוט הזה שהיה בכל זאת חושב שחייבים להגיע ללשמה, הוא, המיעוט הזה היה באמת מיעוט מדוכה, על ידי הרוב. אבל מה שהם ניסו כל הזמן לעבוד, הם ניסו לעבוד בתורה שבעל פה.
כן.
והם, וחוץ מזה, הם רוצים היו לכתוב, לעשות את התורה הזאת בכתב. מה זה בכתב? שכתוב על לוח לבך. זאת אומרת, שלכתוב אותם ממש על הרצונות שלהם, שהרצונות שלהם יקבלו צורה של האורות העליונים, זה נקרא כתיבה הרוחנית.
כתיבה רוחנית של התורה, ובזה עסקו לאורך הדורות חכמי הקבלה המקובלים, ומתישהו, כשקרה החורבן, החליטו שהתורה שבעל פה, שעברה מדור לדור, צריכה להיכתב, שמה תשתקח תורה מישראל, ואז אנחנו רואים שני היבורים גדולים, המשנה והזוהר. בואו נכיר אותם קצת יותר לעומק, בבקשה.
הכל כתוב בתורה.
של משה?
כן, הכל. אלה, כדי לקרב מה שכתוב שם לבני אדם, אז יוסיפו על זה פירושים של ספר הזוהר, זה פירוש יותר פנימי, שמדבר על המערכות.
איזה מערכות?
מערכות של, של, של הכוח העליון. מערכות ש, שהם מנהלים את העולם שלנו. זה הספר הזוהר מדבר. ויוסיפו על זה פירושים כאלו קלים, כדי להסביר לבני אדם, כן, כמו שהסבירו נגיד להגברת בבית ספר, כן, מה זה נקרא שם בתורה, איזה פרשיות שהם למדו, כמו שמסבירים לילדים, שוודאי שהתורה לא מתכוונת לזה ולא מדברת על זה.
נגיד אם
ככה לוצאים משם קצת פסיכולוגיה, התנהגות יפה, הכל מוסר.
משה, סיכמנו עליו, הוא ראשון. אחר כך פתאום יש לי ממנו שני ענפים, ספר הזוהר נגיד,
כן.
והמשנה.
כן.
שני היבורים שעד היום היו בעל פה, הפכו להיות בכתב.
כן.
התכנים שלהם, במה הם שונים, במה הם דומים?
הם דומים לגמרי.
במה?
רק השאלה היא סגנון. עד כמה שהמשנה היא מעבירה את כל החוקים של העולם העליון בצורות הגשמיות, כי ענף מהשורש הרוחני, כמו שאנחנו לומדים, שיש ענף ושורש, מה שיש בעולם העליון יורד אלינו לעולם התחתון, ומתבצע כאן בבחינת הענפים, שורשים למעלה, ענפים כאן, ואם יש לך כאן כל מיני דומם, צומח, חי, מדבר, כל מיני, זה בגלל שיש להם שורשים, ולפי התנהגות השורשים, ככה יורדים החוטים האלה ומנהלים כאן את הבובות. דומם צומח חי בני אדם.
אז מה כתוב במשנה?
אז במשנה כתוב את זה בצורת דומם צומח חי בני אדם, כאן, במישור העולם הזה.
כן.
אין שם שום דבר שכתוב למעלה מהעולם הזה.
כן.
אפילו בקורבנות, אפילו קורבנות, איך מממשים את הדברים האלה, מבצעים אותם. מתנהגים עם השכנים, עם השדה וכן וכן. כן? מה שאם כן, זוהר כותב בעולם העליון, בעולם הרוחני. אז אחד כתב למטה, השני כתב למעלה.
על מה כתבו?
על פעולות. על פעולות בהנהגה העליונה, הנהגת הבורא, ושניהם מדברים על אותו דבר.
עוד פעם. הבנתי שתי רמות.
שמשנה מדברת על רמת העולם הזה כביכול בשפה של העולם הזה, וזוהר מדבר בשפה של העולם העליון. מלאכים, פרצופים, עולמות וכן הלאה.
על מה מדברים?
על הנהגה, על כל התפקוד של המערכת הכללית שהבורא ברא ומחזיק וממלא.
מערכת ההפעלה שמפעילה את כל הדבר הזה שאנחנו אוהבים כמציאות, על זה בעצם מדובר גם במשנה, גם בזוהר, גם בתורה, רק בשפה מקודדת שנקראת שפת הענפים. בואו נלך לקטע הבא שיסביר לנו קצת לעומק את הקידוד הזה. שפת הענפים, בבקשה. מה זה אומר שפת הענפים?
שבעולם שלנו יש לך חיות, בהמות, דגים, בני אדם, צמחים.
כל מה שאני רואה פה.
כן.
כן,
ובעולם העליון אין לך יסף למטה, שאין עליו מלאך מלמעלה, כוח מלמעלה, שמכה אותו, משפיע עליו ואומר לו גדל. שכל מה שקורה למטה בעולם שלנו, זה שמכתיבים לנו כך מלמעלה. תראה, אתה יושב ככה ויושבת ככה.
כן.
אני רק על המקרה.
כן.
זה הכל נכתב מלמעלה.
איפה זה למעלה?
למעלה מהכוחות שבסביבנו.
זה נראה, כשבהסבר...
גם מה שהיא אומרת עכשיו.
כן. מה שאני הולכת להגיד עכשיו, כן.
כן.
כשתיארת את זה, אז באמת הרגשתי שאתה מדבר, נגיד, כמו על איזשהו, נגיד, מחשב, שיש איזושהי שפה של מתכנתים, ויש שפה של משתמש, נותנים לי איזה מדריך לשימוש, איך אני משתמש במחשב. עכשיו, זה נראה שזה כאילו שתי שפות שונות, אבל בעצם זה מדבר על אותו, על אותו...
גם ספר הזוהר וגם משנה מדברים על אותו דבר.
כן, אז זה מה שהרגשתי, שהמשנה כאילו מדברת, נגיד, כמו איזה דף למשתמש, נגיד.
כולם ספרות הקדושה נקרא.
כן.
שמדברים על פעולות הבורא.
שהכל מדבר...
רק סגנונות שונים.
עכשיו אני רוצה לברר משהו.
מה שמיוחד...
כן.
זה שימוש בזה.
כן.
שאם אני לוקח משנה...
כן.
ולומד אותה כמו שכתוב שם, שניים מוחזים בתלית, ואחד אומר על נשילי, וכל אומר שלי, וכל אומר איך לוקו, ותתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת שאני לוקח ספר הזוהר, אין דבר כזה שם. שם מדובר שכוח הטוב וכוח הרע, איך הם נמצאים באדם, ואיך אדם צריך להבדיל בין כוחות האלה, ולסדר אותם בצורה כזאת שהוא יגדל, ויהיה על ידם עוד יותר גבוה, עוד יותר קרוב לאלוקות. זאת אומרת, גם המשנה מתכוונת לזה, אבל הלשון שלה הוא נסתר מגומות.
כן.
והזוהר, הלשון שלו יותר מגולה כאן.
כן.
ישנה הבעיה שאלו אותם אנשים שאמרו לה, אנחנו לא צריכים לשמע,
כן.
שאנחנו מספיק לנו ככה לקיים את, ללמד כן. את זה וזהו. הם הלכו אחרי המשנה ואחר כך לתלמוד
כן.
והלאה. זאת אומרת, לפירוש החיצון.
כן.
מה שיש בעולם הזה, בלי להגיד שזה שפת ענפים או משהו, אלה לומדים את זה. למה לומדים? התורה הקדושה, אנחנו נלמד. זהו, רצון הקדוש ברוך הוא.
כן.
מה שהם כן מקובלים, שהם לומדים ספרי הקבלה, ספר הזוהר והכל, שהם כבר לומדים את זה ברמה לא גשמית, יותר למעלה.
כן.
אז הם מבינים שהם לומדים משהו שזה נמצא למעלה מעלינו, שזה חוקים שמנהלים אותנו, שאנחנו צריכים להשתמש בחוקים האלו, כדי לעלות לשורשם. וכשאנחנו עולים לשורשם, אנחנו צריכים לרכוש אותם, ולנהל את עצמנו על ידם כך, שאנחנו נעשה בני עולם הבא. ונגיע לתכונות שלנו, שהם יהיו כמו השורשים, שזה נקרא לשמה.
להגיע לתכונות עליונות כמו השורשים, זה נקרא תורה לשמה. בקטע הבא נדבר על המורה שמלמד את התלמיד שלו ומוסר לו משהו מיוחד. בואו נראה. זה שאני פותח היום ספר שהוא כבר כתוב על דף וקורא בו את המילים, יכול להיות בהחלט שאני לא יורד לעומקם של דברים שבו תמונים, ואני צריך הדרכה בעל פה שהיא תלמד אותי מה נמצא פה במילה הכתובה, כי אחרת אני בכלל לא רואה מה שיש שם.
בטוח.
בטוח. כן. זאת אומרת שגם היום, אלפי שנים אחרי שהתחילו לכתוב את התורה שבעל פה, עדיין יש תורה שבעל פה.
בטח. תורה שבעל פה בכלל לא, אי אפשר לכתוב אותה.
תגדיר לי אותה במשפט אחרון. מהי התורה שבעל פה?
טיפול מיוחד, מה שמורה המקובל מעביר לתלמיד המקובל, לפי מה שהתלמיד יכול להיות דבוק בו.
זה סוג של מפתח למילה הכתובה?
כן.
שבעצם את מה הוא פותח לי?
אתה רואה מה כתוב. אחרת לא.
לראות מה כתוב. חיים הדשים, תודה שהייתם איתנו עד הפעם הבאה. כל טוב, להתראות.